סימן שין-למד-A, סעיף ב'. כהמשך למה שלמדנו בסעיף הקודם, על חבית שנשברה בשבת, ותכולת החבית נשפכת לארץ ונפסדת. חששו חז"ל שאם יהיה מותר לאדם להציל את תכולת החבית שלא תיפסד, בסופו של דבר הוא ייכשל ויביא הרבה כלים דרך רשות הרבים כדי להציל מה שיותר מתכולת החבית. חששו חז"ל, מתוך שאדם בעול על ממונו ורוצה להציל את ממונו שלא ייפסד, הוא ירצה להציל את תכולת החבית שלא תשפך לארץ ותיפסד, אז לכן הוא ירבה בהבאת כלים, הוא יביא את הכלים גם דרך רשות הרבים. חששו חז"ל, שמו הוא יבוא לתקן את החבית כדי שתכולתה לא תשפך ותיפסד. לכן חז"ל הגבילו ואמרו, חבית שנשברה בשבת, מותר להציל ממנה רק מזון ג' סעודות בלבד. מותר להביא כמה כלים ולהציל את תכולת החבית שלא יישפך וייפסד, אבל רק עד ג' סעודות בלבד. ביותר מג' סעודות אסור. כך, מכיוון שאדם מוגבל, הוא יודע שאסור לו להציל הרבה, החשש שמו הוא ירבה בכלים ויביא אותם דרך רשות הרבים, החשש מתמעט. זה הכל כאשר הוא מציל בכלים מרובים, אבל כאשר הוא מציל בכלי אחד, מותר לאדם לקחת כלי אחד גם אם הוא גדול מאוד ומכיל המון. מותר לו לקחת את הכלי, את אותו כלי גדול ולהניח אותו תחת החבית שנשפכה, כדי שתכולת החבית תיכנס לתוך אותו כלי גדול. כי מכיוון שמדובר בכלי אחד, החשש שמו ירבה בכלים הוא חשש מועט יותר. כהמשך לכך, עוסק השולחן אור בסעיף שלנו בסעיף ב' בחבית שעומדת בראש גגו, בראש הגג, ויש בה משקה, יש בה יין, החבית נשברה, היין נשפך וקולח לארץ מראש הגג. הדין הוא שמותר לו להעמיד על הארץ, במקום קילוח היין, מותר לו להעמיד שם כלי, כלי גדול, שיקבל את כל תכולת היין. אבל אסור לו להרבות בכלים, דהיינו. אסור לו להחזיק ביד כלי, לקלוט מהאוויר את היין שנשפך מהחבית מהגג, ומהכלי שבידו לשפוך לתוך כלי שעומד על הארץ. אסור לו לצרף כלי, אסור לו לקחת כלי בידיו, להצמיד אותו לגג, לקלוט את המשקה שנשפך, ולשפוך מתוך הכלי אל הכלי הגדול שעומד על הארץ. כי אז הוא מציל בריבוי כלים. כאשר הוא מציל בריבוי כלים, אז אנחנו חוזרים לחשש שחששו חז"ל, שמו הוא יביא כלים נוספים דרך רשות הרבים. לכן, בכלי אחד מותר לו להציל. בכלי אחד מותר לו להציל גם כמות מרובה. מותר לו להעמיד כלי על הארץ שכל היין ישפך לתוך אותו כלי. מותר לו להציל בכלי אחד על ידי שהוא מחזיק את הכלי בידו, שהיין יישפך לתוך אותו כלי. אבל כאשר מדובר ביותר מכלי אחד, דהיינו, אסור לו להעמיד כלי אחד על הארץ, ואחר כך להעמיד כלי בידו לקלוט את היין שנשפך מהגג, ולשפוך מהכלי לכלי הגדול שעומד על הארץ, כי אז יש כאן ריבוי כלים, בריבוי כלים אסור להציל. זה תוכן עיקרי הדברים שכתובים בסעיף שלנו בסעיף ב' נקרא בפנים. אומר השולחן ערוך, אם נשברה חבית בראש גגו, נשברה חבית בראש גגו, היין זב ונשפך מהחבית דרך הגג לארץ. עדינו, מביא כלי ומניח תחתיה. מותר לו להביא כלי, להעמיד אותו על גבי הארץ, שהמשקה ישפך לתוך אותו כלי. אין בזה שום בעיה. ובלבד, שלא יביא כלי אחר ויקלוט לקבל מן הקילוח באוויר לאחר שירד מן הגג. ולא יביא כלי אחר ויצמיד אותו לראש הגג כדי לקבל את המשקה שנשפך מהחבית ולשפוך מהכלי לכלי שעומד על גבי הארץ. כי אז יש כאן ריבוי כלים. החבית שעומדת על הארץ, הכלי שעומד על הארץ והכלי שבידו, הכלי שאיתו הוא קולט מהאוויר, הכלי שאותו הוא מצמיד לגג, ריבוי כלים אסור להציל. ואם מציל בכלי אחד, מציל אפילו קולט ומצרף, מותר לאדם להציל בכלי אחד, דהיינו, מותר לו להעמיד כלי על הארץ שהמשקה ישפך לתוך אותו כלי, מותר לו גם להחזיק ביד כלי ולהצמיד אותו לגג או לקלוט מהאוויר את היין, כי הוא מציל בכלי אחד אין בעיה, אבל אסור לו ביותר מכלי אחד. יש נידון במשנה ברורה, מה שהשולחן ערוך אומר, שכאשר מונח כלי על גבי הארץ, אסור לו לקלוט את היין בכלי נוסף מהאוויר, או להצמיד כלי לגג כדי לקלוט לתוכו את היין, האם זה רק ביותר מג' סעודות, או אפילו ג' סעודות אסור? המשנה ברורה דן בעניין. המשנה ברורה מביא בזה מחלוקת. נמשיך לסעיף הבא, סעיף ג', בסעיף ג' נלמד בעזרת השם, שיש אופן שמותר לו להציל ביותר מכלי אחד. כאשר החבית שבראש גגו נשברה, המשקה שהיה בזב דרך הגג על הארץ, מותר לו להעמיד כלי אחד על הארץ, ובנוסף לכך להחזיק כלי אחר קטן יותר, לקלוט את היין שנשפך, ואחר כך להריק מהכלי לתוך הכלי הגדול. מהו אותו אופן שמותר? באיזה אופן מותר לו להציל גם ביותר מכלי אחד? באופן שיש לו אורחים. כאשר יש לו אורחים, יתירו לו חזל שיקלוט בכלי נוסף מלבד הכלי שעומד על הארץ. נקרא את דברי השולחן ערוך. נזדמנו לו אורחים. כאשר נזדמנו לו אורחים, ואז החבית שבראש גגו נשברה, מותר לו להעמיד כלי אחד בארץ לקלוט את המשקה לתוך אותו כלי, ומלבד אותו כלי, לקלוט את היין בכלי אחר שבידיו. מביא כלי אחד וקולט. כלי אחד ויצרף. ולא יקלוט ויצרף ואחר כך יזמין אורחים. דהיינו, כאשר האורחים כבר נמצאים, כאשר האורחים כבר מוזמנים ונשברה החבית, מותר לו להציל את תכולת החבית בשני כלים. אבל אסור לו להציל בשני כלים, אסור להציל בשני כלים, אז הוא אומר לעצמו, אני אזמין אורחים אחר כך. זה אסור. כאשר האורחים כבר מוזמנים ואז נשברה לו החבית, או כאשר נשברה לו החבית והוא כבר הזמין את האורחים, מותר לו להציל בשני כלים. אבל אסור לו להציל ביותר מכלי אחד, על סמך שאחר כך הוא יזמין את האורחים. זה אסור. ולא יקלוט ויצרף ואחר כך יזמין אורחים. דבר אחד. דבר שני, ולא יערים לזמן אורחים שאין צריכים לאכול. נשברה לו החבית בראש גגו. מותר לו להעמיד כלי אחד על הארץ, אבל אסור לו לקחת כלי נוסף בידו לקלוט את היין מהאוויר, אלא אם כן יש לו אורחים. אותו יהודי חושב על רעיון, אני אזמין אורחים כאלה שהם לא צריכים לאכול, הם כבר אחרי סעודת שבת. זה הארומה. זה הארומה. האורחים שעליהם מדבר השולחן ערוך, זה אורחים אמיתיים שהם זקוקים לאוכל. מכיוון שהם זקוקים לאוכל, לשתייה, באופן כזה מותר לו להציל ביותר מכלי אחד בשביל אותם אורחים. אבל אם הוא יזמין אורחים שלא צריכים לאכול, אז למה אתה מציל בשני כלים? המשנה ברורה מביא אבל שהרמב"ם מתיר להערים. ומי הוא אם עבר ועשה שקלט ואחר כך זימן אורחים מותר? אם הוא עבר וקלט ביותר מכלי אחד, על דעת להזמין אורחים אחר כך שלא כדברי השולחן ערוך שלא כדין, בדיעבד, מה שהוא הציל מותר באכילה או בהנאה. מדייק מזה המשנה ברורה שבאופן שהוא קלט באיסור שלא במקום אורחים בכלל, אז זה אסור גם באכילה או בהנאה עד מוצאי שבת. אני אקרא דברי המשנה ברורה. משמע, דאם לא זימן אף דיעבד אסור, והיינו רק עד מוצאי שבת. הרמ"א אומר שבדיעבד אם הוא הציל ואחר כך זימן אורחים מותר. מדייק מזה המשנה ברורה שאם הוא הציל ללא אורחים בכלל, זה אסור, אסור עד מוצאי שבת. ואם היה בשוגג ששגג בדין, או ששכח שהוא שבת, מותר ליהנות מזה אף בשבת, אפילו לא וכל שכן לאחרים. דהיינו, רק במזיד אסור לו ליהנות מזה, אבל בשוגג, הדין הוא שמותר לו ליהנות גם באותה שבת, בין לו ובין לאחרים. נמשיך לסעיף הבא, סעיף ד'. בסעיף ד' השולחן ערוך עוסק באופן שהיין שזב הוא יין שאינו ראוי. ואז יש בעיה. יין שהוא לא ראוי, כאשר הוא יניח כלי לקלוט את אותו יין שנשפך, אז הוא בעצם מבטל כלי מי חונוי. הוא לוקח כלי שהוא היה ראוי לטלטול בתחילת שבת, והנה במשך השבת הוא גורם שהכלי יהיה אסור בטלטול. למשל, הדוגמה שהשולחן ערוך מדבר עליה זה יין שזב מענבים. הדין הוא שיין שזב מענבים, כמו שלמדנו בתחילת סימן שינחוף, היין הזה אסור. חז"ל חששו שאם יין שזב מענבים מעצמו בשבת יהיה מותר, בסופו של דבר אנשים ייקשלו ויסחטו את הענבים עצמם. לכן הדין הוא שיין שזב מענבים בשבת, היין הזה אסור. אותו יין זב מהחבית, יין שהוא בעצם אסור, זב מהחבית, אם הוא יניח כלי לקלוט את היין הזה, אז הוא מבטל כלי מי חונוי, הוא לוקח כלי שמותר בטלטול, ועל ידי שהיין האסור נמצא בתוכו, הכלי נאסר בטלטול. יש כאן ביטול כלי מי חונוי. אז מהי העיצה? אז השולחן ערוך נותן עיצה. נותן עיצה שיהיה אפשר בכל זאת להניח שם כלי. נקרא את השולחן ערוך. אומר השולחן ערוך, אם יזוב תירוש מגיגית של ענבים שעדיין לא נדרכו. ענבים שנדרכו, מסביר המשנה ברורה, כתוב לעיל בסימן שינחוף, שיין עזב מהם מותר. כי גם אם הוא יסחוט את הענבים, הוא לא יעבור על שום איסור, כי הענבים כבר סחוטים. אבל הענבים שלא נסחטו, המשקה שזב מהם אסור, אם הוא עכשיו יניח כלי לקלוט את המשקה, הוא מבטל כלי מי חונוי. אם יזוב תירוש מגיגית של ענבים שעדיין לא נדרכו, שנמצא אותו הדלף אינו ראוי, שהרי המשקים שזבו אסורים, ואינו רשאי לשום כלי תחתיו, מפני שמבטל מי חונוי את הכלי. הוא לוקח כלי שראוי בטלטול, והוא גורם לכך שהכלי הזה יהיה אסור בטלטול. כיצד יעשה? אומר השולחן ערוך העיצה. מהי העיצה? הוא יגרום לכך שמדין גרף של רי, יהיה לו מותר לבטל כלי מי חונוי. הוא יניח את מיטתו, את שולחנו שם, במקום שדולף, ואז זה מאוס. קשה ככה לשבת ולסעוד סעודת שבת, קשה לישון על מיטתו כאשר דלף של יין נוזל לידו. אז כאשר יש מצב של גרף של רי, לצורך גרף של רי מותר לבטל כלי מי חונוי. אחרי שהוא כבר גר שמה, אז יש כאן היתר של גרף של רי, דלף שדולף במקום שאדם לא גר שמה, אז לא יתירו איסור מוקצה עבור כזה דלף. אבל כאשר הוא גר באותו מקום, הדלף דולף, אז יש כאן מצב של קבויד הבריאויס, של גרף של רי, כאשר יש מצב של גרף של רי, מותר לו להניח שם כלי, לבטל כלי מי חונוי, כדי למנוע מצב של חוסר קבויד הבריאויס. אז זה מה שהשולחן ערוך אומר, כיצד יעשה? יניח שם מיטתו או שולחנו במקום שדולף היין, ואז יהיה אותו הדלף לפניו גרף של רי, הוא גר שם. אם הוא לא גר שם, זה לא גרף של רי. יין שנשפח ברחוב זה לא גרף של רי, אבל יין שנשפח במקום שהוא נמצא, במקום שהוא גר, אז יש כאן מצב של גרף של רי. לצורך גרף של רי מותר לבטל כלי מי חונוי. ואז יוכל להניח שם כלי, לקבל הדלף כלי שלא יעשה שם טיט. וכשיתמלא הכלי, כשהכלי הראשון מתמלא, מה הוא יעשה? ישפוך אותו לכלי אחר? אז זה בעיה. הוא מבטל כלי מי חונוי של הכלי השני. הוא לוקח את הכלי השני שהוא כלי שהיה מותר בטלטול, והוא גורם לכך שעכשיו הוא יהיה אסור בטלטול. מה יעשה? יחזיר אותו חזרה לחבית. החבית כבר ממילא אסורה בטלטול מחמת היין האסור שבתוכה. נקרא. וכשיתמלא הכלי, לא יזרקנו בכלי אחר שלא יבטלנו מי חונוי, אלא מריקו בתוך הגיגית שזבו המשקים ממנו. מדובר שאותה גיגית יכולה לקלוט עדיין. לא זב ממנה באופן כזה שהיא לא יכולה לקלוט. יחזיר חזרה לתוך הגיגית, ואז הוא לא מבטל כלי מי חונוי. המשנה ברורה מביא כאן עיצה נוספת, שיקח כלי מים, ואז מה שזב הענבים, היין שזב מהענבים, מתבטל מיד במים. אז אין כאן ביטול כלי מי חונוי. המשנה ברורה אומר שגם באופן שהיין הוא מרובה מהמים, בכל זאת מקילים בעניין. נמשיך לסעיף הבא, סעיפי. בסעיפי אנחנו עוסקים בעניין של עובדין דחויל. השולחן ערוך מדבר על אופן שנתפזרו לו פירותיו בחצר, אחת הנה, אחת הנה. הדין הוא שאסור לו ללקט את הפירות, להניח אותם בתוך סל. זה עובדין דחויל. כאשר הפירות במקום אחד, מותר לו ללקט אותם. זה לא עובדין דחויל. אבל כאשר הם יתפזרו, אם הוא ילקט אותם לתוך סל וקופה, זה עובדין דחויל. נקרא את דברי השולחן ערוך. נתפזרו לו פירות בחצר. אחת הנה, אחת הנה. מלקט מעט מעט ואוכל. ולא ייתן לתוך הסל ולא לתוך הקופה. למה? מסביר המשנה ברורה, נקרא בפנים. דזה עבדי כעובדי דחויל, כשמקבצם ונותנם לתוך הסל. מה שאין כן כשנפלו במקום אחד. במקום אחד זה לא עובדי דחויל. אבל כשהם התפזרו, ואז הוא מלקט אותם, להניח אותם בתוך הסל, יש כאן בעיה של עובדי דחויל. לשון השולחן ערוך, נתפזרו לו פירות בחצר אחת הנה ואחת הנה, מלקט מעט מעט ואוכל, ולא ייתן לתוך הסל ולא לתוך הקופה. יש כאן נידון במשנה ברורה, האם האוכל זה בדווקא, או שהאוכל זה לא בדווקא. האם היתר רק משום שהוא אוכל, או שהאיסור זה רק אשר הוא נותן לתוך הסל ולתוך הקופה. אם הוא לא נותן לתוך הסל ולתוך הקופה, אף על פי שהוא לא אוכל, הדין הוא שמותר, הביורה לא חדן בעניין. זה הכל כאשר הפירות התפזרו. אבל אם נפלו במקום אחד, נותן אפילו לתוך הסל. אלא אם כן נפלו לתוך צרורות והפרוריות שבחצר, שאז מלקט אחד אחד ואוכל, ולא ייתן לתוך הסל או לתוך הקופה. דהיינו, כאשר הפירות התפזרו, אסור לו ללקט את הפירות ולהניח אותם בתוך הסל, יש בזה בעיה של עובדין דחויל. כאשר הפירות במקום אחד, אין בעיה של עובדין דחויל, אלא אם כן, הפירות התפזרו בתוך הפר וצרורות, שאז כאשר הפירות מעורבים עם הפר וצרורות, אסור לו ללקט את הפירות גם כאשר הם מונחים במקום אחד ולהניח אותם בתוך הסל ובתוך הקופה. כי יש בזה משום עובדין דחויל. המשנה ברורה מוסיף שגם כאשר הוא אוכל את הפירות לאלתר, כי הרי אם הוא לא אוכל את הפירות יש כאן בעיה של בוירר. בכל זאת הדין הוא שאסור. ואסור והיינו אפילו אם בדעתו לאכול לאלתר, דיל אב אוכי, אם זה לאחר זמן, טייפוק לי שאסור משום בוירר. אז אם כן, באופן כזה, שהפירות מעורבים באפר וצרורות, אסור לו ללקט אותם ולהניח אותם בתוך הסל גם כאשר הוא רוצה לאכול לאלתר, כי בעצם הליקוט מתוך אפר והצרורות יש בזה בעיה של עובדין דחויל.